בעזרת השם יתברך, נשתדל ללמוד ביחד על העניין הגדול של תולדות בית מקדשנו ותפארתנו מימות עולם. בית המקדש זה התקווה של כל יהודי, מה שכל הצדיקי הדורות מסרו נפש על זה. אדם הראשון התחיל קצת את זריעת הדרך לבית המקדש, אחריו היה שת, נוח, כל הצדיקים. האבות הקדושים הורידו שכינה, אברהם אבינו הוריד שכינה מרקיע שביעי לרקיע שישי, יצחק אבינו מרקיע שישי לרקיע חמישי, אחר כך יעקב אבינו, לוי, קהת, עמרם, עד שבא משה רבנו והוריד השכינה לארץ ובנה את המשכן. ביום שהשם יתברך הוציא את עם ישראל ממצרים, הוא עשה איתם ברית, שכל יציאת מצרים זה על מנת שהם ייכנסו לארץ ישראל ויבנו את בית המקדש. כמו שכתוב, שרציתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. בפועל בית המקדש התחיל להיבנות בשנת 2928 לבריאת העולם, 480 שנה אחרי יציאת מצרים, מתי ששלמה המלך היה בגיל 16. בניין בית המקדש לקח 7 שנים, ונשלם בשנת 2935, מתי ששלמה המלך היה בגיל 23 שנים, ועשו חנוכת הבית בשמחה גדולה. באותו שנה אפילו אכלו ביום כיפור. היה שמחה גדולה לפני השם יתברך, וכל אחד זכה לבן זכר. השם יתברך גילה להם ש... היה מותר להם לאכול ביום כיפור באותו שנה. כי על פי נביא מותר לעשות דבר שחד פעמי, הוראת שעה. רק אם יש נביא בישראל, לא רוח הקודש, נבואה ממש. השם יתברך הבטיח לדוד המלך שאם בניו ילכו בדרכיו, אז לא תיפסק המלכות מהם לעולם. אבל היה קצת סטייה עם אנשים של שלמה המלך שעבדו עבודה זרה, אחר כך בימי רחבעם נחלקה המלכות, חלק לרחבעם ורוב 10 שבטים לירובעם בנבט. ירובעם בנבט באותו לילה של בניית בית המקדש הייתה מרשעת בת פרעה. שלמה המלך רצה לתקן את עולם המלכות שדי להביא את הגאולה השלמה על ידי שהוא מכניע את כל הגויים. הוא גייר אותם גאות, ורצה להראות שהוא לוקח את כל הסטרא אחרא ומכניע תחת הקדושה. אבל הוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא אם מותר להרבות נשים או לא, היה בטוח לו שעל פי ההלכה מותר, לא ירבה לו נשים. אבל התורה הקפידה על זה, אמרה איך הוא עבר על דברי תורה. בסוף יצא מזה מכשול. באותו לילה המרשעת הזאת בת פרעה עשתה לשלמה המלך כמו ירח וכוכבים. באו בבוקר להקריב קורבן התמיד והתאחר קורבן התמיד, שלמה המלך ישן, לא ידעו מה לעשות, היא הראתה לו שעדיין לילה. ואז ירובעם בן נבט, אז אימא שלו הלכה וצעקה עליו ואמרה לו בר בטני כמה דאגתי לך, והעירה אותו. שלמה המלך התבייש, אבל ירובעם בן נבט שפך את דמו, צעק עליו ליד כולם, ככה אתה עושה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה שפכת את דמו על משהו אחד קטן שהוא נכשל? חייב. ירובעם בן נבט היה הצדיק הגדול שבאותו הדור, הוא לא חטא מעולם, לא פגם מעולם שום פגם בקדושה, היה קדוש וטהור מאוד מאוד. בגלל שהוא פגע בשלמה המלך, שפך את דמו, נלקחו ממנו הזכויות שלו, עד שהוא נהיה גדול מחטיאי הרבים בעולם. הוא עשה את העגלים, החטיא את כל עם ישראל בעבודה זרה, מה שגרם לחורבן בית המקדש, דור אחרי דור עבדו עבודה זרה, בחטאות ירובעם בן נבט. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא נתן את המלכות לירובעם בן נבט, שהיה ראוי יותר מכולם, מבחינת האישיות שלו, היה לו הרבה דברים טובים. והשם יתברך נתן לו את המלכות, 10 שבטים, על פי אחיה השילוני, והמליך אותו. ומשם התחילו שתי מלכויות, מלכי בית דוד ומלכי יהודה. ירובעם בן נבט ראה שהכבוד שלו הולך לרדת, עם ישראל יעזבו אותו כי באים לבית המקדש, ורק מלכי בית דוד יושבים בעזרה, והוא לא. מחמת זה הוא הלך ועשה דבר חמור מאוד, הוא החליט לעשות שני עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בדן, וציווה את העם לעלות לעגלי הזהב בחג הסוכות, ולא בחודש תשרי, אלא בחודש חשוון, חודש שהוא בדה מליבו. עשה להם איזו המצאה, שחג עשית הולד בחודש חשוון, יש אומרים שהוא גם בדה מליבו, שבתות וימים טובים וחדשים. עד כדי כך עקר את התורה. מאז התחילה עבודה זרה בישראל עד שהיו אדוקים במשך כל הדורות. 241 שנה שמלכו מלכי ישראל, היו עושים בני ישראל הרע בעיני השם, כפרו בידיעת השם, בנו במות, עשו מצבות, עצי אשרה תחת על כל גבעה ותחת כל עץ רענן, היו משתחווים לכל צבא השמיים, העבירו בניהם למולך, עשו קסמים, ניחשו, התמכרו לעשות הרע בעיני השם. והמפורסמים בחטא היה ירובעם בן נבט ואחיו. איך הוא התיר לעצמו לעשות כזה דבר? זה פלא, אנחנו יודעים שיש לפעמים מחלוקת דעות מאוד קשה, שאדם אומר עדיף לעבוד עבודה זרה ולא להיות כמו האופי של זה. כמו אחד יגיד לך, הוא לא סובל את הספרדים או הפוך אשכנזים, אז הוא בגזענות, שווה לעבודה זרה, העיקר לא להיות כזה. אז הוא מוצא איזה היתר וזה, זה היה הנקודה שם, לכאורה. ברוך השם שאנחנו לא מכירים את זה, אבל בדור הקודם היה הרבה הבדלי גזע, לא באהבה תחינה. היום ברוך השם אנחנו נמצאים במצב שאנשים עם הרבה 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 אהבה תחינה, מאוד. כן, הקדוש ברוך הוא שלח להם 1,200,000 נביאים להחזיר אותם בתשובה. בערך כל שנה היה 50,000 נביאים. במשך 50 שנה היה 50,000 נביאים. כי הרי, כן. הנבואה הייתה בארץ ישראל בערך 1,000 שנה, ככה הוא עושה כאן חשבון. אנחנו קוראים את הדברים על פי ספר איכה כפשוטו, יהודי צדיק מאוד שחיבר את הספר הזה, עם קצת הוספות בסייעתא דשמיא. השם ידבר, אחיה של יוני היה בימי ירובעם בן נבט, אחר כך היה את אליהו הנביא שהוכיח לכולם בהר הכרמל שיש אלוקים, עם ישראל התרגש והמליך את הקדוש ברוך הוא צעק, השם הוא אלוקים, השם אלוקים, ושכח מזה. המשיך אחרי איזבל, המרשעת. הרמח"ל אומר שאליהו הנביא טרח מאוד לתקן את אחאב. הוא ידע שהוא שורש נשמה עצום מאוד, הוא מצליח לתקן. למה הוא עשה רעב 3 שנים? הוא רצה להכניע את אחאב, להראות לו שלא ילך אחרי איזבל אשתו. אם הוא היה מצליח, הוא היה מתקן מאוד מאוד את כל עם ישראל. ואחאב הלך אחרי איזבל אשתו בסוף, שהטטה אותו. כן. אחר כך הקדוש ברוך הוא שלח את אלישע הנביא בימי יורם בן אחאב, גם כן יתרה בהם שיהיה רעב אם לא ישמעו. אחר כך השם שלח את יואל הנביא שהיה בנו של שמואל הנביא. כן? ככה אומר רש"י בתחילת שמואל. אחר כך השם שלח את הושע הנביא. בזמן יואל הנביא היה 4 שנים רעב קשה מאוד מאוד בשביל להחזיר אותם מתשובה. הושע הנביא היה בימי ירובעם בן יואש, והוא התחיל להתנבא על גלות 10 השבטים 80 שנה קודם גלות 10 השבטים. אחר כך היה בימיו את עמוס הנביא, הוא היה מתנבא שיהיה רעש בעוד 2 שנים. אותו היום של הרעש היה נבואת ישעיהו, שישעיהו אמר שהוא שמע את המלאכים אומרים קדוש קדוש, ואז כתוב הינו אמות הסיפים, היה רעידת אדמה. ישעיה הנביא בימי הושע ועמוס היה גם כמתנבא על גאות 10 השבטים, אבל עיקר נבואתו הייתה על ערי יהודה. הקדוש ברוך הוא גם שלח את יונה הנביא, הוא חי בערך 300 שנה לפני החורבן, בימי אלישע הנביא הוא היה, ואמר להם שאם לא יחזרו בתשובה הקדוש ברוך הוא יחריב את ירושלים. בשעה ששמעו את זה נחרדו ועשו תשובה, אבל לא תשובה שלמה, אבל הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם במידת חסדו, בצירוף זה שהם התחילו בתשובה ולא נחרבה ירושלים. לכן קראו לו, היו קוראים לו נביא שקר, הנה הוא התנבא שתחרב ירושלים ולא נחרבה. אחר כך השם שלח אותו לנינווה, הוא לא רצה ללכת, כי הוא ידע שבנינווה הגויים קלי תשובה הם, שלא יהיה חרון אף על עם ישראל. כתוב במלכים פרק ב', במלכים ב' פרק י"ז: ויעד אדוני בישראל וביהודה, ביד כל נביאי כל חוזה ולא שמעו, ויקשו את עורפם כעורף אבותם אשר לא האמינו בהשם אלוהים, וימסו את חוקיו ואת בריתו אשר כרת את אבותם, את אדבותיו אשר רית בם, ילכו אחרי ההבל ויבלו, ואחרי הגויים אשר סביבותם אשר ציווה השם אותם לביתי עשות כהם, ויעזבו את כל מצוות השם אלוהים, ויעשו להם מסכה שני עגלים, ויעשו אשרה, וישתחוו לכל צבא השמיים, ויעבדו את הבעל, ויעבירו את בני בנותיהם באש, ויקסמו קסמים, וינחשו, ויתמכרו לעשות הרע בעיני אדוני להכעיסו. היו מתכוונים להכעיס את הקדוש ברוך הוא. והיה דינם להיעלם מהעולם, וריחם עליהם הקדוש ברוך הוא, ועשה להם גלות עשרת השבטים. מה זה גלות עשרת השבטים? זה היה 150 שנה לפני החורבן. גלות עשרת השבטים הייתה מחולקת לשלושה חלקים. היה שלושה שלבים על פני 180 שנה. 181 קודם החורבן, דהיינו בשנת 3187 לבריאת העולם, בזמן פקח בן רמליהו שהוא היה מלך ישראל, בסנחריב מלך אשור שהייתה הממלכה הגדולה בכל מלכות העולם, עיר הבירה של אשור הייתה עיר נינווה, והגלה את כל יושבי צפון ארץ ישראל, בני שבט דן ונפתלי וזבולון, ולקח אותם לאשור. הוא היה רוצה ששום ארץ לא תחזיק בממלכה שלה, וככה הוא רצה שהכבוד של המלכות שלו יהיה מעל כולם. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן בו שיגעון ללכת להגלות את כל האומות כולם וגם את ישראל, שלא יהיה ביזיון לעם ישראל, שיגידו שהוא יגלה גם, ועשה את זה בשלבים. בהתחלה הוא יגלה רק את השבטים דן, נפתלי וזבולון. כן, זה פלא נפלא של חסדי השם, אפילו הבנים שמרדו בו ועשו עבודה זרה בשביל להכעיס אותו, במקום לחלות אותם הוא הגלה אותם, והגלה אותם בחסד ורחמים שלא יהיה להם ביזיון, השם שמר על כבודם. אחרי 8 שנים, דהיינו 143 לפני החורבן, בשנת 3195 לבריאת העולם, בא עוד פעם סנחריב והגלה את בני גד, ראובן וחצי שבט מנשה, אלה שהיו מעבר הירדן, והביא אותם לארץ לחלך וחבור וערה ונהר גוזן, ונמצאים שם עד היום הזה. אחר כך הקדוש ברוך הוא חיכה 10 שנים שמא יעשו תשובה, ולא עשו תשובה, ואז 133 שנה לפני החורבן, בזמן שהיה הושע בן אלה מלך ישראל, חזקיהו היה מלך יהודה, בסנחריב אל שאר השבטים והגלה אותם, הביא אותם אל אשור. אומר הירושלמי, 3 מקומות גלו ישראל, חלק לנהר סמבטיון, חלק לאנטוכיה, והאחד וחלק השלישי בא ענן וכיסה אותם, והם נעלמו לנו 10 השבטים. מה שנשאר לנו זה שבט יהודה ובנימין. בני יהודה ובנימין גם כן עשו הרע בעיני השם, אבל לא התמלאה שעתם. כמו שאר השבטים שמילאו את השעה ממש להכעיס את השם לגמרי לגמרי בכל סוגי עבודה זרה והחטאים. כתוב שהשורש של כל החטאים היה שהם מרדו במלכות בית דוד והלכו אחרי ירובעם. כן. כתוב שלפני החורבן, עיקר החורבן אומרת הגמרא, שהיה 3 עבירות החמורות: עבודה זרה, גילו עריות ושפיכות דמים. מה זה עבודה זרה? היו משתחווים לשמש. היה להם סוסים מוכנים לצאת בכל בוקר לקראת השמש. היו עובדים גם כן כוכב גדול שנקרא מלכת השמיים. כל מי שהיה לו בית ארמון היה חופר בתוך חלון קטן ומכוון אותו כנגד המזרח, שבעת שהכוכב הזה עולה הוא יעבוד וישתחווה לו. היו עובדים אותה בפרסום גדול, שהבנים היו מלקטים עצים לעבודה זרה, והאבות מבעירים את האש לעבודה זרה, והנשים נשות בצק לעבודה זרה, לעשות כל מיני מהלכים לכבוד העבודה זרה. ולא עשו זאת לתיאבון, אלא להכעיס את הקדוש ברוך הוא. היו יודעים שאין שום תועלת בעבודתם. היה עוד חטאים, היה בני ישראל שמשתחווים לשמש, והיו כאלה שהיו מטריזים עצמם כנגד בית המקדש. בשביל כל כך, כאילו עושים טינופת חס שלום על בית המקדש. הם הלכו והעמידו על כל תלם ותלם בארץ ישראל פסל, בשביל להכעיס את עם ישראל, להכעיס את הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו: ריבונו של עולם, סלק שכינתך על הרקיע. תן לנו להסתדר לבד, אנחנו מספיק חזקים, מספיק יפים, מספיק גיבורים, מספיק מוצלחים, אתה מפריע לנו בעיניים. עם ישראל, זה בית המקדש, היה העם הכי יפה, הכי חזק, הכי גיבור, הכי מוצלח, הכי עשיר, הכי, היה חוכמה. כל הגויים היו משתוממים מיופי וחוכמה של ילד יהודי קטן, כל שכן גדול. ועד שוישמע ישורון ויבט. ירובעם זה היה עבודה זרה, אבל גם הגיעו לגילוי עריות. היה מצב איום ונורא בגילוי עריות. גילוי עריות זה נושא שאסור לחשוב עליו. מי שחושב זה איסור דאורייתא. שמעת מכל דבר. השפיכות דמים. מנשה מילא את ירושלים מפה לפה בדם. יש אומרים שהיה לוקח צלם. מסוי 1,000 אנשים יותר כבד, היו מרים אותו ומתים כל יום 1,000 אנשים להרים את הצלם הזה. ככה כל יום 1,000 אנשים מתים על הפסל הזה. וגם יש אומרים שהוא רק את סבא שלו ישעיה הנביא, וזה נקרא מילה, שהיה שקול כנגד כל ישראל, חתך לו את הפה, ניסר אותו והרג אותו. כן. מה? איך הגיעו למצב הזה? יש אומרים בגלל שלא שמרו שמיטה. לא שמרו שמיטה, אז האוכל לא היה קדוש. האוכל היה לא מזוכח, היה מקום לעץ הרע להיכנס. אבל התורה אומרת מה הסיבה. הסיבה זה גאווה. הקדוש ברוך הוא פינק אותם ופינק אותם ופינק אותם עד שאמרו: ריבונו של עולם, רק אתה מפריע לנו, הכל טוב לנו בחיים. אנחנו לא יכולים לסבול אותך. תצא מפה וזהו, תן לנו לשמוח. זה עושה לנו כזה מצפון כזה שאתה פה. זה האמת. היה בית מקדש, אז הפוך, היה להם חיבוק עצום של השם יתברך, הרגישו את העונג של אהבת השם עצום מאוד 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 מאוד. היו כמו שיכורים מרוב אהבה, מרוב קשר ומתיקות של עונג השם, עד שאמרו: ריבונו של עולם, אתה, רק אתה, הצרה היחידה בעולם זה אתה, שאתה פה. כמו ילדים שאבא שלהם גיטם, אומרים: אבא, אנחנו לא חופשיים. מפריע לנו שאתה, אבל מה, אני בתוך חדר סגור, אתם הכל, מה? לא, גם מהחדר הזה תצא. אני בסך הכל בתמיד, תצא מפה, שיהיה לנו שקט, שאתה לא פה, שנוכל להיות בשקט. אתה לא תצא, נוציא אותך בכוח, נכניס לך צלם בתוך ההיכל, נעשה לך את כל ארץ ישראל המלא עבודה זרה. נכון, זה הביא אותם לגאווה, נכון, זה לא מובן. הקדוש ברוך הוא זיכך אותנו כל כך הרבה בגלות, שאנחנו לא יכולים להבין את זה. צריכים לדעת שמשפטי השם אמת. אומרים חז"ל שם, באחר רבתי א' א', שעם ישראל גם כפרו בהשם, לא אמרו קריאת שמע, כפרו בתורה, כפרו בברית מילה, כפרו בעשרת הדיברות, ענו אלמנות ויתומים, חילו את השבתות, אכלו חמץ ופסח, ביזו את הקורבנות, דיברו לשון הרע ורכילות, הלוו בנשך ותרבית, לא קיימו אב האם, ובסוף גזלו זה מזה כבר, ועל הגזל נחתם גזר דינם. כל זה היה 18 שנים קודם החורבן. במשך כל השנים האלה הקדוש ברוך הוא שלח להם הרבה נביאים לחזור להחזיר אותם בתשובה. היה את חבקוק. חבקוק הנביא היה בן של עובדיה הנביא. היה בן של השונמית, של אישה הנביא יחיה אותו. הוא היה מנבא על נבוכדנצר וגלות בבל 300 שנה לפני כן. זכריה הנביא שנהרג, הוא היה 253 קודם החורבן. הוא היה מוכיח את העם על מה שיואש עשה, עשו, ומה עשו עם ישראל? הרגו אותו בעזרה. והיה דמו רותח בעזרה במשך 253 שנים. הקדוש ברוך הוא שלח את הושע הנביא, ואמר: ריב להשם יהודה כדרכיו וכמעליו ישיב לו. הקדוש ברוך הוא שלח את עמוס הנביא, עמוס הנביא אמר להם: רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. שלח את מיכה הנביא. שלח את ישעיה הנביא. טוב. על החורבן בפועל, הקדוש ממש באופן ממשי התחיל להתנבא ירמיה הנביא. ירמיה הנביא היה שקול כמשה רבנו, הוא העביר לנו את התורה דור אחרי דור, הוא היה ממוסרי התורה. במשך 40 שנה הוא מסר נפש על עם ישראל, שלא יעכב את החורבן. יש אומרים שיחזקאל הנביא היה בנו של ירמיה הנביא. ככה כתוב ברד"ק בשם תרגום ירושלמי. אברבנאל מביא את זה, הוא אומר זה נראה לי רחוק בעיניי. אבל ככה אומר, ככה שומרים. חזקאל הנביא גם כן ניבא נבואות על הגלות, אבל הוא הלך בגלות הראשונה לבבל. הוא התנבא משם. מתי שהוא היה צועק, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, פער רוח שרה הקפיצה אותו והראה לו, בוא תראה, בוא, אתה אומר ככה, בוא תראה מה, תראו אותם איך הם מטריזים צועה על בית, לכיוון בית המקדש, תראו אותם איך הם עושים תועבות עוד יותר גדולות ועוד יותר גדולות, תראה את כל האחד של בית המקדש, כולו מלא שקצים ורמסים, צורות של עבודה זרה. אני אראה לך תועבות עוד יותר גדולות מאלה, ועוד יותר גדולות מאלה, ועוד יותר גדולות מאלה, יש לך מה להגיד? השכינה הייתה הולכת, מאז, הייתה הלכה 10 גליות, עם הכל למקום, אולי ישוב, אולי ישוב, אולי ישוב, אולי ישוב. לא שבו, כל זה מאוד מאוד חשוב שאדם ידע שמשפטי השם אמת. כי שאדם, חס ושלום, מערכה הקדוש ברוך הוא, יש דין שמתעורר כנגדו. אנחנו לא, זה לא דיכאון לדעת הדברים האלה. זה לדעת שהשם צדיק וישר הוא, אין בו שום עוול, חס והשם עשה את הדבר הכי הכי מוצדק והכי הכי בתכלית הרחמים, לא היה שום אפשרות אחרת. כל כך הרבה שנים הקדוש ברוך הוא חיכה. כן. אמרנו כבר שיואש הנביא ציווה להרוג את זכריה הנביא 253 שנה לפני חורבן בית המקדש. מתי זה היה? ביום שבת, ביום הכיפורים שחל בשבת. היו באים להשתחוות ליואש המלך. היו משתחווים ליואש. ואז רוח אלוקים נפשה את זכריה בן יהודה הכהן הגדול. הוא יהודה שהטמין אותו 6 שנים בתוך בית קודשי הקודשים, והוא המליך אותו למלך. ואמר להם, כה אמר האלוקים, למה אתם עוברים את מצוות השם ולא תצליחו, כי עזבתם את השם ויעזוב אתכם. והמלך ציווה להרוג אותו, ולפני שהוא נהרג הוא מסר דינו לשמיים. יראה השם שעל חינם הורגים אותו, ולא נהגו בדמו כבוד אפילו לכסות אותו כמו שמכסים דם צבי ואייל. וככה נשאר הדם הזה מבצבץ בקרקע, עד שבא נבוזראדן ושאל מה זה הדם הזה, והוא שחט עליו 940 אלף מישראל, מסנהדרין גדולה, סנהדרין קטנה, בחורים בתולות, תינוקות של בית רבן, פרחי כהונה, נשים מניקות חובקות יונקיהם, וראה שעדיין לא נח, אמר, טובים שבהם איבדתי, מה עדיין, מה אתה רוצה? אתה רוצה לאבד את כולם? באותו שעה שקט אדם. מאה שנה אחרי הריגת זכריה הנביא התחיל גלות עשרת השבטים, כמו שאמרנו למעלה. מתי היה הריגת חיל סנחריב? שלושה ימים לפני כן חזקיה המלך חלה ונטה למות משום שהוא לא עשה כפריה ורבייה, והודיע לו ישעיה הנביא שיכתוב צוואה, אמר לו בשם השם. אחר כך הוא סיבב פניו אל הקיר ובכה בכי גדול בכל ליבו, התפעל להשם, השם הוסיף לו 15 שנה, ואז השמש חזרה, היה סימן בכל העולם כולו. ירמיה הנביא ניבא על החורבן 40 שנה קודם החורבן, בשנת 3298. בימיו היה גם צפניה הנביא וגם חולדה הנביאה. ירמיה היה מתנבא בשוק, צפניה היה מתנבא בבית הכנסת, וחולדה הייתה מתנבאת בעזרת אנשים. כל יום היה הקדוש ברוך הוא שולח נביא חדש ביחד ירמיה הנביא, שגם הוא התנבא, בשביל לחזק את הדברים שלו. נביא אחד בשחרית, כל יום שתיים, אחד בשחרית, אחד בערבית. למה? שאז דעת האדם צלולה שהיא לא טרודה בעסקיו, בשעת התפילה. והדברים יוכלו להתקבע על הלב. ירמיה הנביא כתב את מגילת איכה, והיה קורא באוזני העם את מגילת איכה, שידעו מה עומד לי. ועל זה הוא אמר, מה עידך? מה אדם אלך? מה זה מה עידך? שהייתי מעיד ומתרה. כמה אני... כמה... הקדוש ברוך הוא אומר גם כן, מה עידך שכמה נביאים שלחתי לכם להטרות. באותו זמן גם היה נביאי שקר, שהיו עומדים ומכחישים. היה גם חנניה בן עזור, שבהתחלה הוא היה נביא אמת, ואחר כך הוא נהפך להיות נביא שקר. הוא אמר בשם השם, בעוד שנתיים אני משיב אל המקום הזה את הכלים שלקח נבוכדנצר מלך בבל, שלקח בגלות יכוניה. וזה היה נבואת שקר, ואז הוא התחייב מיתה. בזמן שירמיהו התחיל להתנבא, היה יאשיהו מלך יהודה, בשנת 3303, שהיה 35 שנה קודם החורבן, מצאו ספר תורה של משה רבנו בבית המקדש. והיה ספר התורה פתוח לפרשת התוכחה. שאל המלך חולדה הנביאה, מה זה? למה הוא שאל אותה ולא את ירמיה? כי הלב של אנשים יותר רחמניות, הוא רצה שהיא תתנבא לטובה. חולדה אמרה לו, שיבוא רע למקום הזה, כיוון שהקטירו לעבודה זרה. שמע את זה יאשיהו המלך, היה לו התעוררות חזקה מאוד, וציווה מיד להוציא מהיכל השם את כל הכלים שעשויים לעבודה זרה, הבעל והאשרה, ולשרוף את כולם מחוץ לירושלים. וגם ציווה ללכת ולעקור את כל העבודות זרות מארץ ישראל. היה עבודה מאוד 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 קשה. וככה החזיר את כל העם בתשובה. כמוהו לא היה מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מודו ככל תורת משה. ואחריו לא היה כמוהו אפילו חזקיהו המלך. אבל זה לא, אפילו אחי, זה לא החזיק מעמד. פרעה נכו היה חותן של שלמה המלך כביכול. הוא עלה על מלך אשור למלחמה, על פי צוואה, על פי ציווי של ירמיה הנביא, ורצה לעבור דרך ארץ ישראל להגיע לאשור, ולא הניחהו יאשיהו המלך. הוא דרש, חרב לא תעבור בארצכם אפילו חרב של שלום. ולכן הלך למלחמה עמו, ובסוף הוא נהרג. אומרת הגמרא, למה נענש יאשיהו? שלא שאל את ירמיה. יש לך את ירמיה הנביא בדור, ולא שאלת, ולא שאל אותו, אז לכן הוא נענש. וירו בו הרבה חיצים, וירמיה הלך שמע אותו איך שהוא אומר צדיק הוא השם כי פי מריתי, ואז הוא נפטר. ועליו ירמיה כונן איכה יועם זהב, שהמראה שלו היה מצעיב כמו זהב. זה הוא היה בחינה של משיח. אומרת הגמרא, כן, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא החליט שאין ברירה, צריך למסור את עם ישראל בידי נבוכדנצר. אז מה עשה? זה היה בשנת 3320, 18 שנה קודם החורבן, עלה נבוכדנצר לגדולה ונעשה מלך על בבל שהייתה תחת אשור. אז הוא הלך וכבש את נינווה. זה אותו עיר שיונה התנבא עליהם וחזרו בתשובה, ואחר כך הם חזרו לסורם. ואחרי בא נבוכדנצר וכבש אותם. כן. 50 שנה לפני חורבנה של נינווה, נחום הנביא, שהיה אחיו של שמואל הנביא, הוא היה מתנבא על נינווה, ואמר שנינווה תיחרב ביד נבוכדנצר. וכתב נבואתו בספר ושלח אותה לנינווה, וכך היה 18 שנה קודם החורבן, נבוכדנצר מלך והלך והחריב את נינווה, ואז התחיל המלכות בבל לשלוט בכל העולם. הקדוש ברוך הוא לא רצה שבניו היקרים יימסרו ביד אומה שפלה. לכן נתן מלכות לנבוכדנצר. 18 שנה לפני החורבן, מאז שנבוכדנצר מלך, הוא היה שומע בת קול שאומרת לו, עבד רע, עבד רע, עלה לירושלים ואחרב אותה, אחרב בית אדונך שבניו אינם שומעים לו. ככה היה שומע 18 שנה, והיה מתיירא לעלות. הוא ידע מה קרה לסנחריב בימי חזקיה המלך, שכולם מתו, כל החיילים שלו. אמר, אולי השם רוצה לעשות לו כמו לזקנו סנחריב. ולכן לא הלך להחריב את ירושלים, התעכב 18 שנה. בעשרה בטבת. כן, אז הוא הלך. פרעה, אמרנו, פרעה הרג את ישעיהו המלך, ואז הוא הלך והמליך את בנו יהואחז, אפילו שהוא לא היה הבכור. כיוון שהיה צדיק, היה ראוי למלא מקום אבותיו, אבל אחר כך הוא החמיץ עשרה בני השם. אחרי 3 חודשים פרעה נכו עשר אותו, ולקח אותו לארץ מצרים ומת שם. במקומו המליך את יהויקים אחיו. ויקים היה כיואחז אחיו, השערה בעיני השם, החירף וגידף את השם. הוא אמר, מלכים שלפנינו לא היו יודעים איך להכעיס את המקום, את הקדוש ברוך הוא כמור. כלום אין אנו צריכים אלא לאורו שמאיר את השמש, יבוא ויטול אורו. הוא היה עושה הרבה תועבות. כתב כתובת קעקע, ביזה את שם השם, וואי וואי. שנה אחת אחרי כבישת נינווה, דהיינו 17 שנה קודם החורבן, יהויקים מרד בנבוכדנצר. בא נבוכדנצר לירושלים כדי לכבוש את יהויקים. עם ישראל עשו תענית ציבור לפני השם, ואז ציווה ירמיהו הנביא את תלמידו ברוך בן נריה לקרוא את מגילת איכה בפני העם שבאו לירושלים לקריאת הצום, וככה עשה. ועם ישראל נפל עליהם פחד ואימה ורטט וזיעה ששמעו את שתלמידו של ירמיה הנביא קורא להם את מגילת איכה, פחדו מאוד אל השם ועונשו והתעוררו לעשות תשובה. אמרו לו, לך תקרא את זה בפני המלך, אולי המלך עצמו ישוב מדרכו הרעה. אבל כשהמלך שמע היו צריה לראש, שבו כתוב שתיפסק מלכותו, רגז וקרע את המגילה ושרף אותה והשליך אותה לאש, ואז עם ישראל איבד את ההתעוררות תשובה שהייתה לו על ידי מגילת איכה. ואז בא נבוכדנצר הרשע ו... כבש את מלכות יהודה תחת רשותו, ויהויקים היה לו עבד במשך 3 שנים. אחרי 3 שנים מרד יהויקים בנבוכדנצר, ועלה עליו נבוכדנצר ולקח אותו בשבי, עשה גלות יהויקים. הוא היה מפונק ומת בדרך. את מי הוא לקח גם כן? את דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, שהיו משכילים בכל חוכמה. ויודע דת ומביני מדע כדי לחזק את מלכותו. מהשנה הזאת התחיל דניאל לכתוב את ספר דניאל. ואז נבוכדנצר המליך את יחוניה בן יהויקים למלך על ישראל. והיה מלך 3 חודשים. אחרי 3 חודשים אמרו לו, איך שמת את הבן שלו? הבן שלו בטח מורד כמו אבא שלו. לכן חזך והגלה את יחוניה. ואז הוא לקח איתו 10,000 מישראל. 2,000 היו שרים. 7,000 היו גיבורי חי, ו-1,000 מהם היו רוב חכמי התורה שבדור. זה היה חסד השם עצום, שיהיה גלות יחוניה קודם חורבן את המקדש, שיגלו לבבל ויתיישבו שמה ויקימו מוסדות של תורה, שיבואו הגולים שבורים ורצוצים מחורבן את המקדש, ייכנסו לתורה, יהיה להם את התורה. היה חסד השם עצום. הוא לקח איתו את מרדכי הצדיק, ולקח את אסתר המלכה, שהייתה בת 3 שנים, לקח איתו גם את יחזקאל הנביא, ולא נשארו בארץ ישראל, רק דלת העם. ככה חסד השם שקבעו ישיבות בבבל, והתורה לא השתכחה מישראל. איזה חסד השם עצום, 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 יש לקדוש ברוך הוא אהבה אין סופית לעם ישראל. זה צריך לרגש אותנו עד דמעות. איך הקדוש ברוך הוא האריך אפיים עד הסוף, וגם שהוא עשה עונש, זה רק עונש המינימום שמוכרח. וכל זה בתכלית החסד והרחמים, באופן שיביא תיקון שלם לכל אחד ואחד, שכל יהודי יגיע לשלמות שלו. נבוכדנצר המליך את צדקיהו בן יאשיהו למלך על יהודה. מתי שהוא היה בגיל 21 שנה, היה מלך צדיק שהוציא את ירמיה מבית האסורים. היה שם 7 שנים מבית האסורים. הבני דור היו רשעים, שפכו דם נקי ועשו הרבה עבירות. גם הכהנים ששימשו בבית המקדש בימי צדקיהו היו ערלים, שזה עבודה פסולה. הקדוש ברוך הוא שלח להם הרבה תוכחות יהיה רעה ועצירת גשמים, מגפה, אבל נביאי השקר באו ובלבלו אותם. ומה שזכות של צדקיהו הגנה עליהם שלא יהיה חורבן וגלות מיד. נבוכדנצר מינה את צדקיהו שיהיה מלך על 5 מקומות אחרים, על אדום, על מואב, על עמון, צר וצידון. יום אחד ראה אותו שאוכל ארנבת חיה. אתה נכנס אצלו בלי ככה, נכנס ויוצא. וציווה לנבוכדנצר שישבע לו שלא ימרוד בו ושלא יגלה לאחרים מה שרע. ונשבע לו, בסוף הוא עבר על זה, על השבועה הזאת. הוא עשה חטא שהוא עבר על זה. 6 שנים קודם החורבן יחזקאל הנביא ראה שהקדוש ברוך הוא עושה הכנות בשביל החורבן. והיה יחזקאל הנביא בבבל וזקני העם יושבים על שולחנו. פתאום הוא שמע קול גדול שמכריז, הממונים על העיר להשחיתה קירבו ובואו, וכל אחד בכלי משחית בידו. אמר הקדוש ברוך הוא למלאך גבריאל, תלך בתוך ירושלים ותעשה תו חיים על מצח של כל הצדיקים, שבהם לא יפגעו המשחיתים, אבל לשאר העם שלא יחוסו ויחמלו. קטרגו המלאכים ואמרו אותם הצדיקים, אז מה אם הם צדיקים? אבל הם לא מיחו, חייבים איתה גם כן. והקטרוג נתפס וגם הצדיקים התחייבו על זה שלא מיחו. ואז ציווה הקדוש ברוך הוא למלאך גבריאל שיקח גחלי אש ויזרוק, זה הכוונה אף וחמה, זה משל, לזרוק אותם על ירושלים. ובעוד שש שנים, למה חיכה שש שנים? כדי שיצטנן מרתיחתם, שלא ישרוף לגמרי, כי אם לא היה נשאר מסוננים של ישראל שריד ופליט. באותו שעה ראה יחזקאל את השכינה מסתלקת מבית קודשי הקודשים, הלך למפתן הבית, שם כבר התחילה השכינה להסתלק, לצאת החוץ מעט מעט, היה שלב אחרי שלב לצפות, אולי יחזרו בתשובה, לא יחזרו בתשובה. צדקיהו, אמרנו שהוא היה ממונה על חמישה מלכים, על אדום, עמון, מואב, צור וצידון. הם היו יושבים, מבזים את נבוכדנצר לפני חזקיהו, ואז הוא סיפר להם שלא נאה לו המלכות. והקדוש ברוך הוא נתן בליבו למרוד בנבוכדנצר, וגילה להם את הסוד שהוא ראה אותם שאוכלים ארנבת חיה, הם הלכו וגילו את זה לנבוכדנצר. נבוכדנצר עלה בעשרה בטבת כדי להעניש את צדקיהו. אבל זה התעכב. טוב. היה זמן שהיה עצירת גשמים, והיה רעב גדול, היה מגפה, כל זה הקדוש ברוך הוא, היה שם מגפה, חרב ורעב, שמתו שליש מכל ישראל בעיר ירושלים. יותר משלושה מיליון של אנשים. כל זה הקדוש ברוך הוא עשה שלב אחרי שלב, אולי יחזרו בתשובה, אולי יחזרו בתשובה. כולם חזרו בגלגול, יותר מתוקנים, יותר מתוקנים, יותר מתוקנים, אבל לא קיבלו את הבחירה בהשם להיכנע להשם, לא היו מסוגלים להיכנע להשם, להגיד טעינו, סליחה, חטאנו, עם כל מה שראו. הקדוש, ירמיה הנביא היה עצור, ואז בטת בתמוז שנת 3338 בוטל התמיד באותו שנה, אחרי שלוש שנים שהיו ירושלים, שהייתה ירושלים המצור, ולא מצאו הכהנים שום צון להקריב בקורבן התמיד, לא היה מה שיגן על העיר. ואז הגיע הזמן לבקוע חומת העיר, כי בפעם הראשונה זה היה בטת בתמוז, בחורבן הראשון. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לירמיה, צא מירושלים, לך תקנה את השדה של חנמאל דודך. וכיוון שהרגליים שלו יצאו מירושלים, ירד מלאך מהשמיים ונתן את רגליו על חומות ירושלים ונפרצו. קראו לכסדים להיכנס לירושלים והחריבו אותה. ואז שפך כאש חמתו והרגו הכסדים באנשי ירושלים יותר משליש מכל ישראל. באכזריות נוראה מאוד מאוד. הרב אמר לנו שיש באשמתות הש"ס. אין לנו את זה, אבל היה כתוב על האכזריות שלהם, איך הם הרגו את עם ישראל בכזה אכזריות, וכל זה הקדוש ברוך הוא יחזיר עליהם. רצון שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו וישמיד, יהרוג, יאבד את כל שונאי ישראל. כפרה על עם ישראל. באותו הלילה צדקיהו המלך ברח לערבות יריחו, בתוך המערה שלו שהייתה ארוכה 18 קילומטר, אבל בהשגחת השם הכסדים ברחו אחרי צבי, הצבי רדף להם למערה ותפסו אותו. המלך עיוור את עיניו ולקח אותו לבבל ושם אותו בבית האסורים עד יום מותו. בשעה שנכנסו הכסדיים לעזרה, בקעו 80,000 פרחי כהונה בגבורתם את חילותם של נבוכדנצר ונמלטו מידם. היה בידם מגיני זהב ולא יכלו לתופסם. והלכו אצל הישמעאלים שחשבו שרחמו עליהם כמה שהם קרובים להם. אמרו, תנו לנו לשלוט שאנחנו צמאים. ואותם ישמעאלים רשעים וארורים הוציאו להם מיני מלוכים ונודות נפוחים, שיהיו כל כך הרבה צמאים, ואז נכנס להם כל האוויר לתוך הבטן בבת אחת ומתו. 80,000 מתו בבת אחת. ונבקעה קרסם ומתו. אל נקמות אדוני, אל נקמות אפי השם, הוא יקום דמם, ישמיד את כל שונאי ישראל, גויים מרשעים כפר עם ישראל מקמות זו. בזין באב, אחרי שלוש שבועות שהרגו שליש מעם ישראל, עדיין היו עושים את כל עבודות בית המקדש. הגיעו הכסדים לבית המקדש, ואז הגיע נבוזרדן, והתחיל לשחוט שם. 940 אלף מישראל כדי לפייס את הדם. אבל שהגיע, והגויים היו אוכלים ושותים בבית המקדש במשך יומיים, שביעי באב ושמיני באב. עד שהגיע היום המר והנמר בשנת 3388 לבריאת העולם ביום תשעה באב, סמוך לחשיכה, לפני שקיעת החמה, באו הכסדים וקבעו את הבימה שלהם בהר הבית וישבו ליטול עצה איך לשרוף את בית המקדש. באותו שעה אמרו המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיה רשע זה מתגאה ואומר, אני החרבתי ביתו של אלוקים ושרפתי מקדשו? אמר הקדוש ברוך הוא, תרד אש מלמעלה ותשרוף. ועל זה כתוב, ממרום שלח אש בעצמותיי. וראו הכסדים בעיניהם איך שיורדים ארבע מלאכים בידיהם ארבע לפידים, ונתנו את האש בארבע זוויות של אחד והדליקו אותו. והייתה אש הולכת ודולקת כל יום העשירי. ולא רק בית המקדש נשרף, אלא כל בתי ירושלים והחומות, עד שנשארה כל ירושלים תוהו ובוהו, כמו אדמה, כמו שדה חרושה. על זה כתוב בנבואת מיכה, ציון שדה תחרש. והייתה עיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתית, ועליו כונן, ועל זה כונן ירמיה ואמר, איכה ישבה בדד העיר רבת ים. במשך 52 שנה לא עבר שם אדם, נפש חיה לא עברה שם. אפילו עוף פורח לא היה נראה שם מרוב שממה. אחרי חורבן ירושלים לקחו הכסדים 832 אלף יהודים והוליכו אותם לבבל. לא בדרך ישרה אלא עברו דרך קבר רחל. ורחל ראתה אותם, הייתה בקשת רחמים, עד שאמר לה הקדוש ברוך הוא, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יששכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. אחר כך עברו דרך ארץ בני ישראל שהיא ממזרחה של ירושלים. וגם כן עשו שוב שמה, התעללו בהם עם נודות נפוחים, מלוכים נודות נפוחים, והרגו בהם. עד שהגיעו לעיר עדולם, שמה הוציאו להם את הבגדים, והניחו אותם בקולרים, והיו הולכים בשורה זה אחרי זה, שהראש ככה מוטה למטה. ככה, בכזה אכזריות נוראה והשפלה. אמר נבוכדנצר הרשע, יימח שמו וזכרו, תיתנו להם עול של ברזל על הצוואר, תענו אותם כל הדרך, אל תיתנו להם רגע אחד מלוכה שלא יעשו תשובה. מתי הם עשו תשובה? מתי הם בחרו להשם? רק שהגיעו על נערות בבל שיצאו מארץ ישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, חייכם, הייתם מורידים דמעה אחת בארץ ישראל, מיד הייתי מחלה את כל שני ישראל, מחזיר אתכם, מחזיר את השכינה. נבוכדנצר הרשע, יימח שמו, ידע את זה. הוא עינה אותם כל הדרך, שלא יהיה להם פנאי לחשוב שנייה אחת להרים את הידיים. אבל אם היו עושים את זה מעצמם, את ההכנעה, היו מרוויחים, אבל הם לא עשו את זה. כל מי שהיה עומד לפוש, היו מחתכים לו את האיברים. היה מעמיד עליהם משמרות שיראו אותם ללכת גם בלילה, כדי שלא יעשו תשובה. והיו ישראל מבקשים לבכות ולא ינוחו שונאיהם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעשה להם גם כן ככה, ויענה אותם ויסר אותם כל רע שבעולם, כל מחלה, כל חולי, כל כישוף, כל פדע, כל כעס, כל צרה וצוקה, כל חטא עונך על הראש של שונאי ישראל. כל העמלקים כפרה מסעמי כן ירצון. יש אומרים שעם ישראל הלך בדרך 5 חודשים עד שהגיעו לבבל, רק בחודש תבל בשנת 3339. מתחילה הם היו כולם ביחד, עמידת הדין פיזרה אותם והגיעו ל-127 מדינות. ובכל הדרך הזאת שהלכו 5 חודשים היו נותנים להם עול של צבא, ריחיים של אבנים, ריחיים של עץ על הנערים, ככה בשביל לצייר אותם. שיצא ירמיה הנביא מענתות לבוא לירושלים אחרי שהוא קנה את השדה מחנמל בן דודו, ראה אשן עולה מבית המקדש. עלה על הר אחד שקרוב לירושלים לראות מה זה אשן, וראה את בית המקדש עולה בלהבות. מיד קרא ירמיה את בגדיו ונתן אפר על ראשו, ומיהר לבוא, הולך ובוכה וצועק. נבוכדנצר נתן לו רשות להציל מחצי היום עד הערב כל מי שהוא רוצה. שהיו ילדים קטנים, היה להם ירמיה כבר ידע ברוח הקודש, הוא דיבר עם נבוכדנצר והוא הבטיח לו שהוא ייתן לו את זה. לכן מיהר לבוא לירושלים בשביל להציל, אבל הוא לא הספיק. היה הולך לדרכו וצווח איפה הם הגולים, עד שמצא אותם, ראה את השביל מלא דם, ראה פרסות רגליים של יונקים ועוללים מהלכים בשבי, היה גוחן לארץ ומנשק אותם. שהגיע למקום שהיו הגולים שם, היה מגפף אותם ומנשק אותם, ובוחן נגדם והם נגדו. אמר להם, אחי ועמי, כמה הקדוש ברוך הוא יתרה בכם. כיוון שהיה ירמיה רואה כת של בחורים נתונים בכל ערים, היה נותן את ראשו עמהם. אבל כיוון שנבוכדנצר, יימח שמו וזכרו, הזהיר את נבוזרדן, שלא יהיה שום עול על ירמיה הנביא, שהשם לא ינקום בו, נבוזרדן היה מוציא את העול ממנו. היה ירמיה רואה בחורים קשורים בשלשלאות, היה מכניס את עצמו גם כן. נבוזרדן הרשע היה בא ומוציא את זה ממנו. שהגיעו לנהר פרס, אמר נבוזרדן לירמיה, האם טוב בעיניך לבוא איתי לבבל תבוא, ואשים עיני עליך, אם רע בעיניך, חדל ממני, תלך לאיזה אותו שאתה רוצה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה הולך עם עיני בבל, אז אני אשב בארץ ישראל. אמר ירמיה לקדוש ברוך הוא, טוב יותר שאם הקדוש ברוך הוא ילך איתם לבבל, ולכן חזר ירמיה לבבל. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא קשר את עצמו כביכול בזיקים ביחד עם הזיקים שהיו לעם ישראל וככה הגיעו לבבל. בסוף ירמיה פרש מהם וכולם צעקו אבינו ירמיה איך אתה מניח אותנו. אמר להם ירמיה מעיד אני עליכם שמיים וארץ שאילו בכיתם בכייה אחת שאתם בציון לא גליתם ושהיו בבבל התחילו לבכות אותם נערות בבל. נבוכדנצר הרשע יימח שמו השאיר בארץ ישראל 6,000 איש והפקיד עליהם את גדליה בן אחיקם שהיה מצדיקי וגדולי הדור להיות המנהיג שלהם. עם גדליהו היו ירמיה הנביא שחזר עם בבל וגם ברוך בן אריה. היה הרבה יהודים שברחו להרים וליערות ששמעו שנבוכדנצר הפקיד את גדליה בן אחיקם להיות המנהיג, חזרו לארץ ישראל, וככה הייתה פלטה מסוימת למלכות ישראל בארץ ישראל, והכסדים נתנו עליהם מס גדול עד שהיו צריכים לעבוד עבודה מאוד קשה בכרמים, בחפירות האדמה. אבל בעליס שהיה מלך עמון יימח שמו וזכרו רצה להשמיד גם את השארית הזאת, יחדיו שבחור ישמיד את השארית שלהם כפרה על עם ישראל. וישמעאל בן נתניה הרשע מרושע היה שר גדול לפניו והתקנא בגדולתו של גדליה בן אחיקם וביקש את הגדולה לעצמו, לכן קיבל על עצמו לעשות את השליחות של מלך בני עמון בשנת 3339 לבריאת העולם בג' בתשרי, שזה היה 52 יום אחרי החורבן בית המקדש. בא אל גדליה מצפתה ואכל איתו לחם על השולחן, באמצע השולחן קם והרג אותו בחרב והרג הרבה יהודים שנשארו בארץ ישראל, והתאמץ לגדוע ולהכרית את הפלטה הנשארת כולה, והביאו אותם שבויים אל ארץ בני עמון. וגם שם לא מצאו מנוח. לכן קבעו את היום הזה ליום צום תענית, תענית גדליה. אומר הרמח"ל שגדליה בן אחיקם היה צדיק יסוד עולם שהשכינה הייתה שורה עליו, וברגע שהוא נהרג זה היה ממש קשה לשכינה כמו חורבן בית המקדש. זה אנחנו רואים את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, הבטיח לכנסת ישראל, שאנחנו נהיה יהודים כשרים, יהודים שכל אחד ואחד הוא צדיק גמור. וזה יהיה באמת, כל מה שעברנו במשך הגלות, הכל היה בשביל להכשיר אותנו. היום יש הרבה הרבה מידות טובות. יש הרבה הרבה אמונה בהשם יתברך, יש הרבה הרבה נאמנות אמיתית לקדוש ברוך הוא, יש הרבה הרבה ענווה, מה שלא היה בשום דור שבעולם. אנחנו רואים את הקושי, רואים את הצער, רואים את הכאב של כל יהודי, רואים שאין דעת, אין יישוב דעת. אנחנו לא יודעים כמה אוצרות עצומים יש בכל אחד ואחד, דווקא בגלל החושך של הגלות. אנחנו כל כך זכים, כל כך טהורים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ועמך כולם צדיקים, מעשה ידי להתפאר. אל תפחדי כנסת ישראל, עוד תראי פתאום עם שלם של כל אחד ואחד צדיק גמור, ויגיעו לדרגות עצומות ונשגבות מאוד 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 מאוד. אנחנו קוראים את הקינות של תשעה באב, אומרים תיקון חצות, לא בשביל עצבות, לא בשביל דיכאון חס ושלום, בשביל להתייחד עם השם יתברך, לדעת שאנחנו צריכים עוד קצת, עוד קצת לפתוח את הלב, בסך הכל להרים את העיניים לשמיים, כמו שהרב אומר, ויזעקו ותעל שעתיים אלוקים, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים אותך, זהו, רוצים אותך למלך, זהו, אתה מלכנו בראשנו. ברוך הוא יזכה אותנו, יהי רצון לפניך, אבינו שבשמים ורחמים, שמתנת תחילם, זכה אותנו. אנחנו מתוודים שמרדנו מלכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש, שמרדנו מלכות שמיים. עכשיו שלושתם אנחנו מבקשים, מבקשים לך מלכות בית דוד, מבקשים לך מלכות שמיים, מבקשים לך בית המקדש. תן לנו מתנת חינם מלפניך לכל אחד מלכה בית ישראל, את הביקוש האמיתי שלו של הדברים האלה. ויעלה לפניך כאילו עשינו כל מה שמותר לנו כדי שתשכינה בית קודשנו ותפארתנו. אתה מלכנו בראשנו, אמן כן יהי רצון.